אנחנו נמצאים בהקדמת הרמב״ם למשנה. הרמב״ם מחלק את כל ההלכות שיש לנו לחמישה חלקים. שלושה מתוכם דאורייתא ושניים דרבנן. ושלושה שהם דאורייתא דיברנו בשיעור הקודם. אנחנו נמצאים עוד מעט נהיה בעמוד 14. כן. בשלושה שהם דאורייתא דיברנו בשיעור הקודם. אחד זה דברים שקיבלנו ממשה מסיני ומוצאים להם שורש בתורה שאפשר להצביע עליו. הדבר הזה הוא סוג אחד של דאורייתא. סוג אחר שקיבלנו ממשה מסיני אבל אנחנו לא מוצאים בכללי הלימוד מקום מה היסוד של זה בתורה. הדבר הזה נקרא הלכה למשה מסיני. ויש דברים שלא קיבלנו ממשה ובכל זאת דינם דאורייתא. כיוון שחזל למדו במידות שהתורה נדרשת בהם, והגיעו למסקנה שזו כוונת התורה. ולחזל פה יש כוח לתת דין דאורייתא לדברים שהם חידשו מעצמם, אלא הם חידשו את זה במסגרת הכללים שהתורה נדרשת בהם. כיוון שכך, זה הלכה דאורייתא שלא קיבלנו אותה מהר סיני. ככה זה שיטת הרמב״ם.
כמה שיטות יש בגלבלתי?
יש חמישה, דיברנו על שלושה שהם דאורייתא. עכשיו נדבר על שניים שהם דרבנן.
חמישה
סוגי מצוות או איסורים. כן, אז אנחנו עכשיו מדברים. שלושה שהם דאורייתא דיברנו. בסדר? הם היו חלוקים בזה שהם קיבלנו אותם מסיני או שהם נלמדו בדרכי הלימוד, או שקיבלנו אותם, קיבלנו ואין דרך בדרכי הלימוד, זה הלכה למשה בסיני. עכשיו נדבר על גזירות דרבנן, על תקנות דרבנן. התחלקו לשתיים. אחד, גזירות וסייגים, והשני תקנות, וכך הוא נמצא במקום בדף 14 באמצע. החלק הרביעי הם הדינים שקבעום הנביאים והחכמים שבכל דור בדור, על דרך הגדר והסייג לתורה. כלומר, ועשו סייג לתורה, כלומר, התורה אסרה דבר מסוים, חזל אסרו דבר נוסף שהוא קשור לאיסור הקודם, על מנת שלא תגיע לאיסור תורה. והם שציווה השם לעשות אותם באופן כללי, באומרו ושמרתם את משמרתי, תעשו משמרת למשמרתי, הוא בא בקבלה עשו משמרת למשמרתי, והם שקוראים אותם חזל גזרות, וגם בהם יש שתהיה מחלוקת. איפה יכולה להיות מחלוקת אצל הרמב״ם? כל דבר שנעשה משכל האדם. אז גם בשלושה דאורייתא בחלק האחרון, אותם דברים שלמדו חזל מכוח שכלם, דרשו אותם במידות שהתורה נדרשת בהם, גם שם יכולה לפעול מחלוקת. למה? כי לא קיבלו ממשה. מה שקיבלו ממשה אצל הרמב״ם, אין איזה מחלוקת. כן? על מה שלומדים, מכוח השכל יכול להיות מחלוקת. אז זה בדאורייתא. יש גם מחלוקת בדרבנן, זה יותר פשוט. כיוון שפה מכוח השכל אנחנו עכשיו דנים מה צריך לעשות כדי שבטוח דין התורה יישמר. אז גם בזה יכול לפעול מחלוקת. כגון שיראה לאדם לאסור כך משום כך. ואחר לא יראה לו, וזה הרבה בתלמוד. רבי פלוני גזר משום כך וכך, משום כך וכך, זאת אומרת, היגיון. רבי פלוני לא גזר, וזוהי אחת מסיבות המחלוקת. כשאנחנו מדברים על דברים שהם מאים מכוח השכל, אז יש מחלוקת. הלא תראה, דוגמה, שבשר עוף וחלב הוא גזרה מדרבנן להרחיק מן העבירה. מדין תורה, רק בשר בהמה הוא אסור בחלב, ואינו אסור מן התורה, אלא בשר בהמה טהורה. ואסרו חכמים בשר עוף כדי להרחיק מן הדבר אסור. אבל הדבר הזה, מי גזר אותו חכמים? ולכן באמת יש בו מחלוקת. ומי מהם שלא נראית לו גזרה זו? לפי שרבי יוסי הגלילי היה מתיר אכילת בשר עוף וחלב, הוא לא היה סובר את האיסור הזה. אז הנה מחלוקת. למה? כי זה בכוח השכל. ואין שהם מקומו כולם אוכלים אותו כמו שמתבהר בתלמוד. במקומו שרבי יוסי הגלילי היו אוכלים עוף וחלב. וכתהיה הסכמת הכל על אחת מגזרות אלו, אין לעבור עליה בשום פנים.
גזרת עוף זה...
איסור דרבנן? עוף וחלב דרבנן.
דווקא בשר.
בשר, אבל בשר הוא לא...
של גדי בחלב ימוע, זה גדי, זה בהמה?
גזרו שזה דומה,
תמיד. בסדר, שימו לב עכשיו לכוח של הגזרה הזאת. עכשיו חזל גזרו, הוא אומר, יש מציאות שהגזרה הזאת לא מתפשטת. למשל, הם גזרו על שמן של נוכרים. לא נתפס. לא נתפס, אפשר לבטל. אבל כשחזל גוזרים וזה נתפס, בכל זמן שפשט איסורה בישראל, אין דרך לבטל אותה גזרה. ואפילו נביאים לא יוכלו להתירה. ואמרו בתלמוד שאפילו אליהו לא יוכל להתיר אחד משונה עשר דבר שגזרו עליהם בית שמאי ובית הלל. אליהו הנביא, לא יכול. נתנו טעם לזה ואמרו, לפי שאיסורן פשוט בכל ישראל. זה מאוד משמעותי מה שכתב פה הרמב״ם. אז זה הסוג הרביעי. סוג הרביעי, גזרות חז"ל בשביל לעשות גדר לאיסורי תורה. שהתורה אסרה בשר בהמה בחלב, אנחנו נאסור גם עוף כי זה דומה. התורה אסרה הוצאה מרשות לרשות, אנחנו נאסור טלטול מוקצה. נאסור טלטול מוקצה, לא תבוא לידי הוצאה מרשות לרשות. ועוד דוגמאות מהסוג הזה.
זה לא כאילו עכשיו להוסיף חלילה עבירות על מי שעושה את זה?
לא, כי אנחנו עכשיו גורמים שהוא לא יעשה עבירה, הפוך.
אבל יש דוגמה, אנחנו שלא שומעים כלום.
נכון, זה לפי הצורך.
אתה מוסיף להם עוד משהו כאילו עשה לשלם.
זה לפי הצורך של הדורות. זה הכוח של חז"ל, שהם גוזרים במקום שהם מבינים שזה יועיל, לא כדבריך. כלומר, היה בזמן נחמיהו, הוא הרחיב את המוקצה. למה הוא הרחיב את המוקצה? אתה יכול להגיד, מה עכשיו עוד עבירות? לא. הוא ראה שהם עושים מלאכות איסורי תאורייתא. הוא ראה שהם עושים יין בשבת, דורכים ענבים בשבת. אמר, מה אני אעשה? אתם עושים ענבים בשבת ומשתמשים בכלים? אין בעיה, הכלים האלה הם מוקצה. זה עזר. הם הפסיקו לעשות יין בשבת. הם הפסיקו את המלאכות תאורייתא, ולאט לאט הוא יכל להתיר להם את הדין הזה שהוא עשה. כלומר, הפוך, זה מצמצם את העבירות. ומתי ש... הזמן בשל, אז אפילו לפחות בדוגמה של נחמיה, ולא כמו שמשמע פה ברמב״ם, אז אפשר להתבטל. גם הרב קוק אומר שהרבה איסורים יש לנו שהם גדר שהיה הכרחי לזמן שהם נעשו. ככל שהדורות יעשו במדרגה גבוהה יותר, הצורך בחומרות יתמעט, אומר הרב קוק, ונוכל לוותר עליהם.
אבל אי אפשר לוותר עליהם, זה מי שתיר אותם.
ככה משמע מהרמב״ם. פה משמע מהרמב״ם ככה, אבל הבאתי כמה דוגמאות שמשמע אחרת, באמת צריך ליישב את זה. מה באמת אפשר? לפי הרב קוק, הרבה מהגזרות הם יוכלו להתבטא, כי לא יהיה בהם כבר צורך.
מי יוותר?
שאלה טובה, אני לא יודע לענות, אמרתי שיש לי קושי. זה הפוך, בחוץ לארץ יש שתיים, כי לא בטוחים מה הלילה הנכון. לא, אמרת שיש בעיה בארץ, יש אחד במקום שתיים. אני אומר שהאחד זה הנכון. יצאנו במצרים ביום אחד, לא ביומיים. בסדר? אבל בחוץ לארץ, ספקות עושים יומיים. אז הדבר הזה, אני חושב שהוא יותר קל. נכון, אתה אומר, ומאז אפילו שיש לנו לוח, שהוא לוח קבוע, עדיין עושים יומיים, כי אי אפשר לבטל. נכון, כי אין זה גזירת קטניות לאשכנזים בפסח, שלכאורה טעמי הגזירה לא קיימים, ועדיין אי אפשר לבטל.
זה הדבר היחיד
שחסר לי בפסח. אני דבר שאלתי על אלו שלא מקיימים, לא שהם מקיימים, בסדר.
עושים את החשבון שכלל הציבור, אם יש אדם שהוא רשע, ושום דבר לא יעזור, בסדר. אז בעיה של... כלל הציבור הוא לא רשע, כלל הציבור הוא טועה, כלל הציבור הוא מבולבל. אז לכן דואגים לו. טוב. אז זה היה הסוג הרביעי של איסורים והוראות, שהם איסור דרבנן שנעשה כגדר וסייג לאיסורי תורה. הסוג החמישי הוא תקנות דרבנן. מה ההבדל בין גזרות לתקנות? שהגזרות הם באו כסייג לאיסור תורה, והתקנות באו לתקן איזו מציאות שחז"ל נראה להם הכרחי להתייחס אליה. כמו למשל, תקנת הפרוסבול. תקנת הפרוסבול היא באה לסדר את היכולת של אנשים ללוות אחד לשני. אולי זה קשור לאיסור של חיוב שאדם לא יוכל להתעלם והוא חייב ללוות לחברו. אבל זה לא ממש איסור, בכל זאת יש פה תקנה, כך אומר הרמב״ם. אז בואו נקרא את זה בדף. והחלק החמישי עם הדינים שנעשו בדרך העיון להסדרת העניינים שבין אדם ושם בין בני אדם. דבר שאין בו הוספה על דברי תורה ולא גיראון. זאת אומרת, הוא לא מתייחס לאיזה איסור תורה אחר, או בעניינים שבני תיקון העולם בענייני הדת, והם שקוראים אותם חכמים, תקנות ומנהגות. ואסור לעבור עליהם בשום פנים, או הנה בהסכימה עליהם כל האומה. וכבר הזהיר שלמה עליו השלום מלעבור עליהם, ואמר פורץ גדר, ישכנו נחש. בתקנות אלה רבות מאוד, נזכרו בתלמוד, במשנה, מהם בענייני איסור ויתר, ומהם בענייני ממונות, ומהם תקנות שקנו נביאים, כגון תקנת משה, לקרוא בתורה אולי הוא התכוון, וישוע ועזרא, כמו שאמרו משה תיקן להם לישראל שהוא שואלים ודורשים לאכול פסח בפסח. ואמרו משה תיקן להם לישראל הזן, לברך ברכת המזון, ברכת הזן, בשעה שירד המן. אבל תקנות ישוע ועזרה רבים הם, ומהן תקנות מיוחסות ליחידים מן החכמים, כגון הלל התקין פרוס בול, וגם דברים שהתקין רבן גמליאל הזה כן, או רבי יוחנן בן זכאי, והרבה בתלמוד התקין רבי פלוני, ומהן תקנות מיוחסות לרבים, כיומרם באושה התקינו, או תקנו חכמים, או תקנת חכמים, רבים כיוצא באלה. סוף דבר, ראינו סוג חמישי של איסורים או חיובים שנוגעים לתקנת חכמים, שהם לא גדר וסייג להיסטוריה התורה, אלא הם באו להסדיר מציאות שחזל מצאו צורך להסדיר שם את המציאות הזאת.
או של, של יחידים.
או יחידים או רבים, אבל רבים תקיבלו אותם על עצמם.
כן.
בסוף חמיש תיקן
זה יחיד.
לפעמים יחיד תיקן, לפעמים רבים, ככה הוא כותב. מהם תקנות מיוחסות לרבים, כי אומרם באושה התקינו, אז אושה זה לא איש, זה הישיבה שם, הגולה. נמצא שכלל הדינים האמורים במשנה נחלקים לפי חמישה חלקים אלה. מהם פירושים מקובלים ממשה ויש להם רמז בכתוב, זה הראשון, או שאפשר ללמדם באחד המידות, ומהם הלכה למשה מסיני, זה השני, כלומר הם גם התקבלו ממשה, אבל אי אפשר ללמוד אתם במידות המקובלות, ומהם שנלמדו, כלומר לא התקבלו מסיני, ונפלה בהם מחלוקת, ומהם גזרות שהם סייג של חכמים לדברי התורה, ומהם תקנות, שזה חידושים של חז"ל, שלא באים להוסיף או לגרוע מהתורה, אלא לעשות סדר באיזה שהם עניינים שבין בני אדם, ככה מגדיר אותם הרמב״ם. זה חמישה סוגי מצוות או עבירות שיש לנו. עכשיו, הרמב״ם מנסה לגעת בנקודה מעניינת. יוסף חיים, היד של כבודו הוא עדין. שואל הרמב״ם, הבנתי, יש לי דעות, יש לי הלכה בדעה הזאת, שאנחנו מדברים בעצם על כתיבת המשנה. מדוע רבי שסידר את המשנה, היה צריך לכתוב במשנה גם את הדעות שאין הלכה כמותה? הרי כבר נפסקה הלכה. כיוון שנפסקה הלכה, תכתוב מה הלכה, והלכה נדע ונעשה. מה אתה מביא לי את הדעות האלה, שמלא אין לי מה לעשות איתם לכאורה? אומר הרמב״ם, אבל סיבת קביעתו המחלוקת שנפלה בשתי סברות, בעניינים שנפלה בהם מחלוקת, הוא כמו שהסביר. אילו קבע שמועות מוסכמות שאין בהם מחלוקת, והשמיט דברי מי שאין הלכה כדבריו, כמו שיצא, היה בא בדור שלאחריו, מי שקיבל ממי שחלק על אותה סברה, כלומר מי שקיבל את ההלכות, ממישהו שאין הלכה כמותו, או ממי שסובר כמותו, הפך הדבר שנפסק להלכה למעשה. בהן נכנס בלבנו ספק, כלומר, איך קיבל פלוני שהוא אדם נאמן שדבר פלוני אסור, והנה המשנה בהרה שהוא מותר, אז היה נוצר בלבול, או להפך. מה זה להפך? עכשיו, איך המשנה אומרת את זה? הרי הרב שלי אמר לי בפירוש שהוא קיבל מרבותיו מה? משהו אחר, נכון? אז היה יוצא חוסר אמון במה שכתוב במשנה. הרמב״ם, כמה פעמים אנחנו רואים את זה? כל החיבור הזה נועד שמה? להסביר למה מוכרח האמון, למה מוכרח שהקבלה והדברים שקיבלנו מחז"ל הם בדיוק מה שהתכוון הקדוש ברוך הוא. בסדר? הוא אומר, אם אני לא הייתי כותב את הדעות החולקות, היית בן אדם נכנס לקונפליקט, הרב שלי הוא סובר כחולקים, הוא אמר לי ככה, אז אולי זה טעות במשנה, או אולי הרב שלי הוא לא מה שחשבתי כל כך מוצלח, ועכשיו גם הדברים האחרים שקיבלתי ממנו, אני לא יכול להאמין לו. אז אומר הרמב״ם, אז עכשיו שזה כתוב במשנה שיש דעה חולקת, הכל יסתדר. אני אומר מה שקיבלתי מהרב שלי הוא באמת דעה אמיתית, אלא שמה, שאין לך כמותו, מכל מיני סיבות. אז אין בעיה של אמון, נפתר הבעיה של אמון. אבל כשיהיו דעות אצלנו כל הסברות, תסתלק הסתירה הזאת, ושיאמר מי שהוא שמעתי שכך וכך אסור, נאמר לו, צדקת, אבל היא דעת פלוני ורבים חולקים עליו, מה ששמעת הנה זה כתוב במשנה, זה הכל בסדר, או פלוני חולק עליו, והלכה כדעת החולק עליו, או מפני שנראים את דבריו יותר, או מפני שמצאנו שמועה אחרת מסייעתו. למה אנחנו פוסקים הלכה כמישהו? אז או נראים דבריו, יש בגמרא מסתבר טעמה, או שיש עוד מקור שכמותו, או בגלל שיחיד ורבים, הלכה כרבים. אז יש סיבות למה פוסקים הלכה, אבל בכל אופן אין בלבול. למה אין בלבול? כי מה שלמדתי מהרב שלי מופיע במשנה, גם אם אין הלכה כמותו. אבל קביעתו דבר יחיד ורבים, לפי שפעמים תהיה הלכה כיחיד, ורצה ללמדך שאם הייתה סברה נכונה וברורה, שומעים אפילו ליחיד. אנחנו מחפשים את האמת, בסדר? אם נשתכנע שהאמת היא כסברה מסוימת, אנחנו נפסוק מותה, ואף על פי שרחבים חולקים עליו. יש שבע ברבים בגמרא שמובא על המחלוקת יחיד נגד רבים, וכתוב מסתבר תעמד רבי מאיר, מסתבר תעמד רבי יהודה, בסדר? הרבה פעמים בסוף לא פוסקים כמותו מסיבות אחרות, אבל הגמרא עומדת באיזה צומת שהיא כן רוצה לפסוק הלכה יחיד נגד רבים. למה? כי מסתבר תעמד, אומר הרמב״ם, אנחנו מחפשים את האמת, מחפשים את האמת. אם החז"ל היו רואים שאמת נמצאת במקום מסוים, אז אנחנו נפסוק כמותה, כי זה מה שאנחנו רוצים. ואף על פי שרבים חולקים עליו. בפסקה הבאה, שאין לנו זמן כרגע להאריך, והרמב״ם מדבר על אהבת האמת, מבחינת שאדם יוותר על דעתו, כשמבין שהדעה האחרת היא יותר נכונה. אין מבחינת דרכי הלימוד שאנשים לומדים ביחד, אין מבחינת פסקי ההלכה. נדבר על זה בעזרת השם בשיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.